רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט אחד. רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ו-692 ימים, עסקת חטופים או מלחמה, עסקה או כיבוש הרצועה, חטופים חיים או מתים או סכנה קיומית לכולם. אלה הדילמות של ממשלת נתניהו, ואלה יהיו הכותרות שלנו הערב. ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכנית האקטואליה מספר אחת באינטרנט. סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. ערב טוב לך ידידי ושותפי לשידור שוקי אברהם.
ערב טוב נפתלי, ערב טוב.
וערב טוב גם לשני אורחים מכובדים, בטלפון השר לשעבר חיים רמון, ערב טוב לך יקירי.
ערב טוב.
וערב טוב גם ליוסי אחי מאיר, שכאן באולפן לדבר על מכון ז'בוטינסקי, מי שהיה חבר כנסת, יועצו הקרוב של ראש הממשלה יצחק שמיר, בעצם בכמה מהתחנות החשובות של הליכוד, ואנחנו נדבר איתך גם על הליכוד של היום לעומת הליכוד של אז, ועל עוד דברים אחרים. כן, אז על זה אנחנו נדבר. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים להצטרף אלינו ממש עכשיו מכל מקום באתר הרדיו ודף הפייסבוק של רדיו סול. כאמור, 692 ימים למלחמה. בינתיים התקיפות הן גם בתימן הערב. תקיפות חריגות
ונקודתיות.
אתמול בלילה, ככה לפי פרסומים זרים, נחיתה של כוחות קומנדו בסוריה, המלחמה בעזה, ואני רוצה לפתוח איתך שוקי, לומר מה, התחלנו את המלחמות עכשיו, או שאנחנו אמורים לסיים אותם?
לא, אנחנו, קודם כל אנחנו, מדינת ישראל, אנחנו תמיד נהיה במלחמות. אם נאהב את זה או לא נאהב את זה, זה כנראה מה שנגזר עלינו, כי זה לא בדיוק מראה שזה הולך להיות טוב. אתה יודע מה, אני חושב שהמלחמה הכי גדולה, היא לא עם תימן, ולא עם לבנון, ולא עם איראן, היא המלחמה שלנו פה בינינו.
התיקון הגדול.
זה המלחמה הכי גדולה שיש לנו כרגע, ועם זה אנחנו צריכים...
אני קורא לזה התיקון הגדול.
כן. אני קורא לזה החזית השמינית.
החזית השמינית.
משהו כזה, ראה מה עשו היום אצל הרמטכ"ל, עם הצבע האדום.
כן. כן,
לא במקום, לא מכובד, ואתה יודע מה, כשאמרתי שזה קבוצה של אנרכיסטים, אז לא טעיתי, לא היו מאות ולא היו אלפים, היו איזה 10-12 פעילים שצעקו, אתה יודע, בשביל לסגור את האלון, אני, אתה ויוסי יכולים לסגור את האלון. זה הכל. שלושה אנשים ונשרוף את האיילון, אנחנו זהו, אנחנו בחדשות, בטלוויזיה, נסגר האיילון. גם בשביתה הגדולה לא היה כזה כמות מופרעת של אנשים. זה פשוט באיילון 10 אנשים, פה 10 אנשים, והנה הרעש והבלגן. זה המלחמה שלנו.
לא חשבת לנסוע לאומן משהו? יש סיפסוד של הממשלה.
לא, אבל יש לי פתרון מאוד מאוד טוב איך לגייס את החרדים.
נו?
להעביר את הקבר של רבי נחמן.
לאן?
לתל השומר לבקום.
אתה רוצה לסבך את זה,
אה? תאמין לי, כולם יגיעו.
חבל, אם היית נוסע לאומן, היית גם מקבל סבסוד מהמדינה, וגם מתפלל על קברו של...
ואז אני אסתבך איתך ועם חיים שאין תוכנית.
רץ עכשיו בכל הפייסבוקים. ההצעה שלך.
כן, ואתה יודע, זה... השילוב המופלא הזה של אומן, יש בו גם קודש וחול כזה. זה גם
תפילות... תעביר אותו לבקום, תראה איזה יופי, זה יהיה מצוין.
זה גם תפילות וגם איזה אקסטזה מינית מדי פעם. אבל זה נשאיר את זה.
כן, אנחנו
זה...
ראינו את הסרטון כן. שלך
אז זהו, אז אני...
בירושלים, כן, ואיזה התרגשות הייתה לו בירושלים זהו. שהוא היה.
אז אנחנו, אז יש לי יצא לממשלה, אם אתם כל כך אוהבים את העלייה לרגל, תסתכלו למשל על המורות, הגננות, הסייעות, הן רוצות גם תמיכה, אז מה, הן צריכות לעלות לאומן, או שהן יכולות לקבל את הכסף גם...
נפתלי, כל... פתיחת שנת הלימודים, כשעולה לשידור רן ארז, אתה יודע, כששנת הלימודים תיפתח.
בדיוק. טוב, אז כאמור, הממשלה החליטה לתת עוד צ'אנס למסע ומתן, למרות דברי הרמטכ"ל שהנושא הזה מיצה את עצמו ואפשר ללכת לעסקה, ואני שואל אותך, חברנו, השר לשעבר חיים רמון, האם הרמטכ"ל שכנע את ראש הממשלה שזה התנאים נכונים לעסקה גדולה?
אז שוב ערב טוב, ערב טוב. לכם, למאזינים, למאזינות. ראש הממשלה עומד בתקופה מאוד בעייתית מבחינתו. הוא רוצה, אך מפחד, והוא נקרא. תראה, אנחנו כבר, הממשלה מלי החליטה לפני חודש לכבוש את עזה, וזה לא קורה. והממשלה החליטה כבר לפני חודש שלא הולכים על עסקה, ומתלבטים בה. ואני פשוט לא מבין מדוע ראש הממשלה, שבאמת יש לו הישגים אדירים במלחמה הזאת, מול החיזבאללה, מול סוריה, מול איראן, מול החות'ים, בכל הנושאים האלה, גם יש תמיכה בינלאומית.
כן.
אף אחד לא מתרעם על זה שאנחנו ממשיכים לעקוד בחיזבאללה. אף אחד לא התרעם על זה שאנחנו הקנו באיראן. אנחנו שולטים ביטחונית, בוא נגיד לפחות כך, בדרום סוריה. דברים מרחיקים. ומעמדנו, גם בפנים וגם בחוץ, הוא נורא ביום, הכל בגלל עזה. למה? אדוני ראש הממשלה, תעזוב. החמאס מבחינה צבאית הוא לא איום היום. לא איום משמעותי, ודאי לא. תבוא, תגיד, אני תמורת כל החטופים, אני מסיים את המלחמה. אתם פרוצים חמאס פרמטר.
אני חושב שהוא הצהיר על זה, חיים.
מה?
הוא אמר שהוא מוכן, הוא רוצה עסקה.
הוא לא אמר, לא,
הוא התנת נעים,
הוא אמר, העסקה תהיה כל החטופים בתמורה לסיום המלחמה.
לא, לא, הוא אמר כל החטופים בתמורה לזה שהחמאס יקבל את התנאים שלנו, וזה יקנע ללא תנאי.
נכון.
זה מה שהוא אמר, שזה בוישיט, תסלח לי. הוא לא אומר את זה, הוא אומר, אם החמאס יתפרק מנשקו וכו' וכו', ויחזיר, ואז יחזיר את כל החטופים, אז יהיה עסקה. נו באמת, יש שמץ של סיכוי, זה לא לכשול על, זה לזרות חול בעיני הציבור. הדבר היחידי שיש, זה החמאס הסכים לאיזשהו מתווה, תסכים לו, אבל לא למתווה, תגיד לה, תיקון אחד תגיד להם, אני מבקש את כל החטופים מיד.
חיים, חיים, יורשה לי להתערב, חיים.
לא, 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 אני לא רוצה להתערב, אני מבקש שלא.
לא,
אני מבקש, תנו לי להגיד את עמדותיי, אני לא רוצה להתווכח. אני בא להגיד עמדותיי ולהגיד לילה טוב. תודה רבה, אני מאוד מעריך אותך יוסי, אבל זה הכללים שנקבעו ביני ובין אורי. אז אני ממש...
בסדר גמור, זכותך.
אני בטוח שאתה תוכל להגיד עמדתך, שסותרת את עמדתי לחלוטין, ואני אכבד אותך.
אתה תופתע דווקא.
כי גם לגיטימית. אין לי שום בעיה עם זה.
אבל כשמדברים על החלטות היסטוריות, בבקשה.
אני אגיד עד הסוף. ואתה בא, ואחרי כן, באמת ייפתחו עליהם שערי הגיהנום. שכל ה-20 חטופים החיים יהיו בבית, וגם הלא חיים יהיו בבית, ויבואו לקבר ישראל. ואנחנו אחרי זה, כמו ש... אתה יודע, היום יצא חיל האוויר בלבד התקיפה המדהימה בתימן, הוא תקף בלבנון. אתה יודע שלבנון יש הפסקת אש? הפסקת האש הזאת מגובה על ידי ארצות הברית ועוד 4 מדינות, נדמה לי, מכובדות, צרפת ביניהם. מישהו פעם העיר לנו על זה למה אתם תוקפים בלבנון? להפך, כל תקיפה שלנו מחזק את התביעה שהוא יתפרק מנשקו. אף אחד לא אומר לנו, כי אף אחד לא בעד החיזבאללה. וזה עוד בשעה שיש עוד מסע ומתן איתה וכדו. תאר לך בעזה. אנחנו נקה בהם, הפרמטר יהיה כמה שאנחנו נרצה, ואנחנו נהיה בכל מקום שנרצה, וכל חמאסניק יוקה, ולא ייכנס שקל לשיקום, והעולם יהיה איתנו. והקרע הפנימי שעליו דיברתם, הפצע הפעור הזה, ששוטה דם של נושא החטופים, שעומד במרכז סדר היום, כל הזמן והוויכוח עליו, שבאמת קורע את החברה הישראלית, וזה לא במקרה שאין קונצנזוס לצאת למלחמה לכבוש סעד, ואתה לא יכול, אם אין לך ראש ממשלה שלפחות שני שליש מהציבור לא תומך במלחמה, אתה לא יכול לצאת למלחמה.
חיים.
אתה יוצא למלחמה שאתה תביא לכך שאין ספק שחטופים יהרגו וחיילים יהרגו, כשאין לך לגיטימציה ציבורית רחבה. אז בוא תהיה חכם, תעשה מה שעשית בלבנון בתנאים הרבה יותר טובים ותקה בהם, וזה מה שצריך לקרות.
אז לפי השיטה שלך אנחנו צריכים להגיד אנחנו רוצים את כל החטופים בחזרה, ואז אנחנו נידרש לתת ערבויות, כשהם ידרשו ערבויות שלא נתקוף אותם.
אנחנו נתנו ערבויות בלבנון.
לא, שלא נתקוף אותם, שלא נעשה, לא נפגע.
למי ניתן, סליחה, ואוקיי, ואנחנו נפר את הערבויות האלה.
אז מה יהיה אז?
מישהו ייקח אותם לבית דין של...
אתה רואה שפחות מזה לוקחים אותך לבית דין.
לא לוקחים אותי לשום דבר. אף אחד לא יגן על החמאס כמו שאף אחד לא מגן על חיזבאללה.
זאת אומרת, מבחינתך בוא נעשה הסכם ואחר כך נערוס אותו.
אנחנו בוא נעשה... עשינו, דרך אגב, עשינו הסכם והפרנו אותו. ואף אחד לא בא ושחקף את זה לרעת...
אז איך, למה אתה לא רואה את הממשלה הנוכחית עושה את הדבר הזה? אומרת, אוקיי... בוא נעשה הסכם, בוא נביא את החטופים, ואחר כך, איך אומרים, עבדנו עליכם, בוא ניכנס.
כי שויה באלמנטים קיצוניים, וגם ביבי עצמו, יש לידו את דרמר, שאומרים, אם לא נסיים את המלחמה בחיסול החמאס, באופן מוחלט, הפסדנו, לא הפסדנו, הפסדנו מישהו אחד, לא חיסלנו את החיזבאללה, מישהו אחד אומר שהפסדנו את המלחמה בלבנון, אחד. לא גם, לא הורדנו את המשטר באיראן, מישהו אחד אומר שלא הקינו את המכות נמרצות? אחד? איזה דברי הבל אלה?
אבל זה בוא... קצת שונה, לא? כי אלה
לא,
מדינה,
לא, זה שונה,
ואלה פליטים שונה... שמחפשים מדינה.
זה לא שונה בכלום. זה לא שונה, זה ארגון טרור דאישי שצריך לבוא ולעקוד בו שוב ושוב, ואף אחד לא יצא לטובת ארגון הדאישי הזה, כשנמשיך שאיך שהחטופים יהיו הבית, נקה בו. ונבוא ונגיד, רבותיי, אם אתם עכשיו, עם כל אחד מכם, אם אתם לא מתפרקים ואתם ממשיכים להיות, כל המחסנים שלכם, כל מחסני המחסנים שגנפתם, זה מה שאפשר, אני לא רוצה להיכנס, זה כל כך ברור, כל כך פשוט, תעשו את זה. אז מה, אתה רוצה ללכת למלחמה שאין לך קונצנזוס, והעולם, ואתה תהיה במצב עוד יותר גרוע בעולם, שיתחילו להגיע כל התמונות הנראויות, שאתה מגרש מיליון איש ממזיז אותה מעזה, כל הדברים האלה, ופנימית, שיבואו והתחילו הידיעות הנוראות על הותר לפרסום, וחס וחלילה יארגו פה ושם חטופים וזה יקרה. מה, אתם מטורפים?
אני רוצה גם להוסיף עוד משהו, חיים. אתה זוכר את כפר קנה.
אתה יכול להוסיף, להשוות ולהוסיף.
אתה זוכר את כפר קנה בלבנון. את ההסתבכות הזאת שבסופו של דבר הובילה אותנו לסגת משם ולהפסיק את המלחמה. השבוע גם טנק ישראלי שירה על דמויות חשודות, אבל הפלסטינים עשו מזה מטעמים, וגם העולם.
זה הטעות.
צונאמי, ואני שואל...
אבל זה הטעות שלנו.
ואני שואל, עד כמה ישראל יכולה לעמוד מול הצונאמי הבינלאומי הזה?
כל מי שנמצא באירופה, אנחנו מנהל מצורה, מספרים סיפורים קטנים, על אנשים פרטיים, על עובר על ממשלות.
כן.
על איך ישראל הופכת אנשים שלא רוצים שום מגע עם ישראל. לא תהיה פה תיירות, לא רוצים. אז זה עוד לפני שאנחנו נעשה מה שנעשה בעזה. אתם, עכשיו, כאשר אנחנו מפסיקים, מחזירים את החטופים ומכים בחמאס, זה לא יקרה. זה כמו אף אחד, אני שוב אומר, יש מישהו אחד, תקפנו היום את החוטים, אני מקווה שחוסלו ראשי ארגון מדינת הטרור הזה, או לפחות חלקם. מישהו בעולם יצא וגינה אותנו? מי אחד? באירופה, כל המדינות, אין אחד. מישהו יצא ויגנה, מישהו מגנה אותנו, שתקף לו היום את החיזבאללה.
אני חושב שזה די שונה, די שונה בין מה שיקרה בעזה.
שוקי, כי אתה מסתכל על ההיבט הפסיכולוגי של העניין.
להפך, החמאס
הוא ארגון... קשה לנו עדיין להתמודד עם השבעה באוקטובר.
חמאס, הארגון הזה הוא יותר מוקצה מחמאס מיעוט.
אז איך תסביר את התמיכה שהוא מקבל?
איזה תמיכה הוא מקבל?
בעולם? כל העולם נגד החמאס?
כל העולם נגד החמאס, כל העולם בעד העזתים.
אוקיי, אז תהפוך את זה במקום חמאס עזתי, עזתי שווה חמאס.
אף אחד לא גינה אותנו שחיסלנו את סינואר וחיסלנו חמאסטיקים. העולם מגנה אותנו כאשר הם רואים ילדים, שהם רואים תמונות של ילדים הרוגים, והם רואים את התמונות של הרעב, ואנחנו לא אומר שאני מרעיב, אבל יש רעב בעזה. בגלל אלף אחד, בגלל החמאס, אז מה? והעולם לא מוכן לקבל את זה. אין לו בעיה שנחסל את החמאס. תראה מה קרה. כמעט אין מדינה בעולם היום שאומרת שהחמאס לא ימשיך לשלוט בעזה, כולל מדינות ערב. תראה איפה הגענו.
אני אתקדם איתך. בוא נגיד עשינו עסקה ואנחנו רוצים לחסל את החמאס אחרי. בסופו של דבר, אתה עדיין צריך להיכנס לעזה, אתה עדיין צריך לעשות את הפעולות האלה שכן יכולים לפגוע בעם העזתי המסכן.
אני לא צריך, א', אני לא צריך להיכנס לעזה. אני באותו רגע, אחרי, אני ארחיב את הפרימטר לקילומטר וחצי, שיהיה מרחב הגנה על שווי העוטף, ואני אחליט איפה אני נמצא, אם אני צריך למצוא בפילדלפי, במורג, איפה שאני ארצה, אני אהיה, אני לא צריך, אני יכול לעשות את כל הפעולות האלה בצורה מתוחכמת, כמו שאני לא צריך להיכנס ללבנון מאז הפסקת האש, אלא בנקודות שאני רוצה להיות בה, ועם המודיעין שלנו אני כל יום הורג חזבאללה, כל יום. כל יום לא נותן להם להרים ראש.
חיים,
והם ארגון הרבה יותר חזק ומסודר, וחלק גדול מהנהגה שלו עדיין קיימת, עם סמי צבאי. אז החמאס שמוקים מפורק צבאית?
נתניהו המנהיג שיש לו הרבה מאוד הישגים, עומד בפני צומת היסטורי.
הוא
מבזבז אותם. מה הוא רוצה כשהוא יהיה גדול? מה הוא רוצה שירשם על המורשת שלו? כמי שהכריע את החמאס שעשה לנו את הטבח החמור ביותר מאז קום המדינה, וללכת מה שנקרא לקנוסה, או מה? מה הוא רוצה?
הוא לא הולך לקנוסה, איזה קנוסה, לא נים, כמה, מה נשאר מהחמאס מבחינה צבאית? לא הרבה, לא הרבה. אבל תשמע, יש לו הישגים, הישג עם החיזבאללה, הישג עם סוריה, הישג עם איראן, הישגים עם חוטים שהם מבינים שמצבם עולה, ונכון שזה, הם יוכלו לשגר טיל מדי פעם, בגדיל. זה לא העניין, הישגים אדירים, באמת הישגים גדולים. וכל ההישגים האלה, בדעת הקהל, גם בארץ וגם בחול, יורדים לתמיון בגלל חוסר ההבנה שמה צריך לעשות בעזה. היה טעות גדולה. אני, רק אספר, איך שפיסחה המלחמה, התחלתי לברר למה לא כובשים את עזה, ולמה לא מקימים ממשל צבאי זמני.
אמרת את זה כאן בצורה ברורה ביותר. אמרתי
לכם, וכתבתי, וגמרתי, ולא, ובינואר אמרתי צריך לעשות ריסטארט של המלחמה. לא יכול להיות. אז בא נתניהו, ולצערי הרב נתן גיבוי לתוכנית המטומטמת של הרצי הלוי וגלן, שכובשים ונכנסים, יוצאים ונכנסים, יוצאים. אתה יודע שכבר כבשנו איזה פעמיים, שלוש, לעזר. אני אביא לך הודעות, הודעות של דובר צהל. והדבר הזה אפשר היה לעשות בהתחלה. אי אפשר לעשות אותו היום. אי אפשר לעשות אותו היום. אפשר לעשות את זה בחודש הראשון, בחודש השני, גם מבחינת דעת הקהל בארץ, גם מבחינת דעת הקהל בחול. זה לא נעשה, ועכשיו זה בלתי אפשרי מהרבה מאוד בחינות.
תראה, היום נתניהו כנראה יסמן וי עוד וי אחד, כי גוברות הערכות שגם שר הפנים החוטי וגם הרמטכ"ל חוסלו בתקיפה האחרונה.
זה הכל בסדר,
אבל זה לא הדבר האמיתי.
לא משנה, הוא מסמן עוד וי.
זה לא הדבר האמיתי.
מסמן עוד וי על המעשים שהוא עושה.
אני לא מזלזל בזה, זה להפך. מול כל האויבים, מול האויב הכי חלש, אנחנו מובסים אסטרטגית ובדעת הקהל העולמית.
טוב.
זה לא יאומן.
חיים, שתי שאלות קצרות לסיום ברשותך. אתה מרוצה מהצעד של בני גנץ? אתה מבין אותו פוליטית?
בני גנץ הוא כישלון מוחלט. בני גנץ היה צריך לעשות מסיבת עיתונאים, להגיד, סליחה,
אני פורש מהחיים הפוליטיים.
אני פורש מהחיים הפוליטיים ונותן לאנשים טובים ממני לנהל.
מה עבר לו בראש שהוא עשה את המסיבת עיתונאים?
מישהו נתן לו איזה עצה פוליטית מתוחכמת, שהוא ימקם את עצמו וימצב את עצמו, שהוא לא ביבי והוא לא לפיד והוא לא גבליון, די עם השטויות האלה. אין לך, נכשלת, לא הצלחת להפיל את הממשלה אחרי הבחירות, אחרי הטבח הנורא והמחדל הגדול של הממשלה. תאמין לי, אני לא רוצה להשתחצן, אם הייתי בכנסת והייתי בראש מפלגה, אני מודיע לך, היו בחירות ביוני 2024. אבל אין כישלון נורא שלו ושל לפיד. לכו הביתה.
לכו הביתה.
עכשיו, תנו לאנשים.
שאלה אחרונה, דן מרגלית, העיתונאי הוותיק, החשוב, נפטר היום בגיל 87, אתה הכרת אותו לא מעט שנים גם כחבר כנסת, גם כשר, כשהוא היה הרבה מסתובב בכנסת. זה מסוג העיתונאים שפעם היו?
כן, ולצערי הם דן, באמת אהבתי אותו, הערכתי אותו, והדבר החשוב, גם שהיו לנו חילוקי דעות, והיו לנו. וכל השיח איתו היה תרבותי, הוא היה באמת, הוא אהב את המדינה ואת העם, והוא היה ציוני בכל רמח וש"ס גידיו. והוא באמת, ותמיד הוא הסתכל מהצד הציוני על החיים פה, ועמדותיו באו, גם אם לא הסכמתי איתם. ולכן, דווקא תוך מחלוקת הערכתי אותו יותר. הוא היה נאמן לעצמו, נאמן למה שהוא עשה, וכואב הלב. זה באמת דור הולך ונעלם של עיתונאים ש... קשה לי אפילו לדבר.
אני מרגיש את זה.
הוא באמת אדם ראוי שעשה מהפכה תקשורתית, והיה רציני ולמד וידע ולא היה בור ולא היה שטחי. הוא היה עיתונאי ברמה הכי גבוהה, ואני אזכור אותו תמיד
גם אנחנו
כחבר ואדם יקר.
תודה רבה לך, חיים רמון. תודה.
תודה רבה לכם, ושיהיה ערב טוב לכם ולמאזינים.
תודה, תודה. יוסי אחימאיר, עכשיו שאתה איתנו באולפן והבמה כולה שלך, קודם כל כמה מילים גם שלך על דן מרגלית מנקודת מבטך.
אני הכרתי דן
מרגלית. כעיתונאי, כבן של...
אני הכרתי דן מרגלית בעיקר כקורא. והערכתי את הסקרנות העיתונאית שלו, את הלא משוא פנים לכאן ולכאן, בכתיבה הידיעתית שלו, כשהוא העביר ידיעות, כמובן מפורסם מאוד העניין החשבון של גברת רבין ובעלה ראש הממשלה, שהביא להתפטרותו של ראש הממשלה יצחק רבין. אבל דן מרגלית גם התנדנד מכאן ולכאן. כשהוא היה בישראל היום, הוא היה מתון, כשהוא נאלץ לעזוב, או עזב מרצונו את ישראל היום, ועבר לעיתונים אחרים, או לניוז וואן, הוא נעשה פתאום אופוזיציונר רציני לממשלה, שהוא לא ירבה לתקוף אותה כל כך קודם לכן. אבל זה בסדר, האיש שינה קצת דעותיו, הוא הסתיר אותם ואמר אותם בסופו של דבר במאמרים שלו, בעיקר המאמרים האחרונים, עוד החודש, כן, בניוז וואן, נכון, של יואב יצחק. הערב, אחי יעקב, ייבדל לחיים ארוכים, שהוא בן גילו של דן מרידו, של דן מרגלית, סליחה, היה אמור לבקר אותו בבית. ואז הגיעה הידיעה שהוא נפטר, הוא היה חבר קרוב שלו, קולגה שלו בטלוויזיה ובמקומות אחרים. דן מרגלית היה אחד מגדולי העיתונאים של ישראל, אין ספק.
ועכשיו נחזור קצת לרעיון עם חיים ועל העמדה שלו שאומרת, הושגו כבר כל ההישגים. למה לא לקבל החלטה היסטורית דרמטית שסיימנו את המלחמה בעזה?
תראה, קודם כל אני צריך לומר כמה דברים לחיים רמון. כן. אני קודם כל מעריך את חיים כאחד השמאלנים השפויים. הוא יודע לשבח את שמיר, הוא יודע את, סליחה שוב פעם טעיתי, הוא יודע לשבח את נתניהו, הוא יודע להעריך את כל מה שנעשה בחזיתות אחרות. נתניהו, זה הוא לא אמר, אבל אני אומר, נתניהו הפך את ישראל למעצמה צבאית מספר אחד באזור, היא מוכיחה את כוחה, את עוצמתה, למרות כל הכאב, למרות שלא היינו רוצים את המלחמה הזאת, אבל היא נכפתה עלינו.
אז זה לא בנט.
אני מדבר
לא, על... לא, זה לא בנט שהפך אותנו למעצמה, כי בזכות בנט
תקענו
באיראן.
אדם שהוא חזק בסקרים וחלש בבחירות, למה אתה מזכיר?
אבל אוקיי.
לא, אתה מבין את העקיצה פה, כי בזכותו הפעולות שהוא עשה.
למה אתה נותן פרסומת?
לאיש יש הישגים, וחיים ציין אותם.
ציין אותם, ואני רוצה לומר לך, נפתלי, שלא היה עוד ראש הממשלה שעמד בדילמה כזאת. הוא רוצה את שני ההישגים, בצדק, את החטופים ואת חיסול החמאס והקמת שלטון שאפשר לחיות איתו ברצועת עזה.
אבל
וזה החלטה שצ'רצ'יל לא קיבל כמוה. אי אפשר לקנות בנתניהו על איזה החלטה שהוא צריך לקבל. האם הוא יקבל את זה או יקבל את זה? עכשיו, דבר נוסף.
מה גובר על מה?
דבר נוסף, כשחיים רמון משווה את עזה פתאום ללבנון, האם בלבנון יש לנו חטופים? הרי כל המלחמה הזאת מתעכבת ומסתבכת לצערי בגלל האהבה שלנו לכל אחד מבני ישראל, מעם ישראל, ובוודאי ל-50 החטופים והחטופה שעדיין נמצאים במחילות החמאס בעזה. אם לא היו חטופים, המלחמה הזאת הייתה מסתיימת מזמן. אי אפשר להשוות את עזה ללבנון, אי אפשר להשוות את זה.
אבל זה מה יש, וצריך לשחרר אותם, והתנאי היחיד הוא להפסיק את המלחמה.
לא, נפתלי, אנחנו פה, גם באולפן הזה וגם באולפנים אחרים, אנחנו יושבי אולפנים, נותני עצות, כל אחד יודע מה טוב, מה לא טוב.
הרמטכ"ל אמר שהתנאים בשלו מבחינה צבאית לתת לראש הממשלה את החבל.
ראש הממשלה, אני לא מקורב היום כל כך לראש הממשלה, אם כי הוא מינה אותי בשבוע שעבר ליושב ראש המועצה הציבורית להנצחת ז'בוטינסקי, אבל נדמה לי שאני ראוי לזה.
כן.
לא מינוי פוליטי חס וחלילה. ראש הממשלה בוודאי מאזין לרמטכ"ל, גם שר הביטחון, והם צריכים לשקול גם את האמירה וגם את העמדה של שר הביטחון ויתר אנשי הביטחון, ולקבל החלטה בסדר גודל שפשוט אפשר גם לראות אותו מקרוב, כמה שהוא מוטרד, כמה שהוא קשה לו עם ההחלטה שהוא יקבל, הוא יודע שתהיה קשה.
אנחנו לא עלולים להסתבך.
אני מסכים איתך, נפתלי, שזה האופי של העם שלנו, זה הדנ"א של העם שלנו, החטופים, האחים שלנו, הם מעל הכל. השאלה, איך עושים את זה? ואני לא רוצה לתת עצה.
מה אתה אומר, שוקי? איך עושים את זה?
תראה, לדעתי, מה שקורה היום בעזה, כל העולם מזדעזע, כולל החמאס בתוך עזה, כי הם לא רוצים שתיכנס לעזה. ואני חושב דווקא ש... אני לא מאמין שהחמאס ילך לעסקה שמחזירה את הכל ונותנת את הכל.
כן.
זה יהיה הקלף מיקוח שלו.
האמת שזה רווח בציבור, שהם לא...
אתה רואה את זה שזה יקרה?
לא.
שהוא ייתן... יפה.
קשה.
עכשיו, אז אני בא ואומר, תראה, אנחנו גם ככה בגדול כאילו בעמדת נחיתות.
כי הוא מחזיק אותם שם, וגם אם תגיד, אוקיי, בואו עכשיו נצא מעזה, גם אם אני אגיד את זה לכלל העולם, אני רוצה את כל החטופים ואני יוצא מעזה, לא תקבל אותם. אז אם אני לא אקבל אותם, אז אתה יודע מה, בואו אני אפעיל לחץ יותר מסיבי. כי אני רק רוצה גם להזכיר במקרה הזה לחיים רמון, למה לא נכנסו עדיין לעזה? צהל ביקש את החודש הזה להתארגן. לא הממשלה אמרה לו, כחודש תתארגן, או שהם ממושכים. הרמטכ"ל ביקש, שהוא אמר, ייקח לו 30 יום כדי לגייס את המילואים, כדי להכשיר אותם, כדי לגייס צווי 8. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו מתעכבים.
כן, אבל
בוא נפעיל לחץ על עזה.
יש דילמה נוספת על הדילמות של מניתי. האם באמת להסלך לעסקה על 10 חטופים חיים, או על כולם?
לא, על כולם.
תאר לך... זה דילמה, לא דילמה של, שלי, דילמה של מי שצריך לקבל נכון, את החלטה, ראש הממשלה. תאר לך שנקבל את 10 החטופים, 10 החטופים תהיה שמחה גדולה למשפחה שלהם.
מה עם השאר? ומה יהיה
ל10 המשפחות האחרות.
נכון, אז אתה עוד פעם נמצא באותו.
ואז בוודאי שהשחרור שלהם יתעכב, מי יודע למה, ומי יודע אם יישארו בחיים. דילמה שאני לא מאחל לאף מנהיג, לאף אופוזיציונר שטוען לכתר, לאף אחד מאיתנו.
עכשיו, נתניהו הפוליטיקאי יכול לבוא ולומר, מה אכפת לי? אני כדי להיבחר שוב, אני אלך לעסקה ואני אשחרר את כולם ואני אקבל את אהדת העם, והוא לא עושה את זה.
תראה, נתניהו בוודאי שהוא פוליטיקאי, אולי היה פוליטיקאי מספר אחד. אני מאמין, אולי בתמימותי, אני לא יודע, שהשיקול הפוליטי הוא משני במקרה הזה. במקרה הזה...
אני לא חושב שהוא ירוץ.
במקרה הזה אני חושב שהוא רוצה... לסיים את הסאגה הזאת על שתי הבעיות הקשות של החטופים
וחיסול
החמאס. אחרת, בעוד 4-5 שנים, החמאס הזה גם יהיה ביהודה ושומרון, גם יהיה בעזה, ואבוי לנו.
עכשיו, בתוכנית הזאת אנחנו גם זימנו אותך לדבר על נושאים שקשורים לבית אבא, לז'בוטינסקי, ליצחק שמיר, לליכוד. אז אנחנו נעשה איזושהי התנחת מוזיקלית קצרה, בשיר שאולי מרמז יותר מכל על איך אנחנו חיים בתקופה הזאת, בין קודש לחול. גם וגם. שולי רנד ואמיר דדון, בואו נשמע.
לא, איזה צירוף.
קודש לחול אני חי עם האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל צלקת שעל פניי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד קצת גדול עליי אני צריך לגדול מזה ודי לגדול מזה ודי בין קודש לחול אני חי בין האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל הפחד שעל כתפיי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. Thank you. למציאות, לשיגעון, הכל חוסר אליי. גם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי. אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
אנחנו בחלק השני של התוכנית, והאורח המכובד שלנו הוא יוסי אחימאיר. אז לפני שאנחנו נפנה לכמה שאלות בהיסטוריה הישראלית, למי שלא מכיר, אז בוא כמה נקודות ציון בחייך. עיתונאי, יועץ תקשורת, מזכיר ממשלה, יועצו של יצחק שמיר ראש הממשלה, חבר כנסת בכנסת ה-13, עמד בראש מכון ז'בוטינסקי, פובליציסט בעיתון מעריב, חבר בתנועת הליכוד, ובנו של אבא אחימאיר. אחיו הבכור הוא אמיתי ויקירי ומורי ורבי, הייתי אומר אפילו, יעקב אחימאיר. תמסור לו דרישת שלום חמה, בבקשה.
בהחלט, אני מקווה שהוא שומע את התוכנית.
אני מקווה מאוד. יוסי מקדיש רבות מזמנו להנצחת אביו, דוקטור אבא אחימאיר, מאז פטירתו ביוני 1962. הוציא לאור 6 כרכים מכתביו, פרסם מאמרים על אודותיו, ב-2008 הקים את ארכיון בית אבא בדירת הוריו ברמת גן, הייתי שם בדירה הזאת, יוסי. מרצה במקום לקבוצות של מבקרים ומתעניינים, וגם בנה אתר אינטרנט לזכרו ולמורשתו. עד כאן הכל בסדר?
רק להוסיף שיש לנו עוד אחות בחורה בשם זאבה.
זאבה.
היום היא תהיה בקרוב בת 95 עד 120.
וואו.
והיא קרויה על שם זאב ז'בוטינסקי.
על זאב ז'בוטינסקי. אני גם רוצה להראות כאן שני ספרים שכתבת מאז השבעה ב... כן, ככה?
ככה, בדיוק.
יופי.
אבל לכאן, לשם.
לשם.
בדיוק, תקח, צורי.
יופי. טוב. אלה ספרים שכתבת אותם על מאז השבעה באוקטובר.
אלה קבצי מאמרים שפרסמתי מדי יום שני בעיתון מעריב. לצערי, מעריב של היום זה לא מעריב של פעם, שהיה עיתון הנפוץ ביותר.
של עזריאל קרליבך.
של עזריאל קרליבך, של דיסנצ'יק, של שמואל שניצר, של שלום רוזנפלד, של משה זק. היום מעריב, היום כשאני מפרסם מאמר כזה במעריב, אז יש לו לא הרבה קוראים, אבל כשאני מלא את זה בפייסבוק, אז מגיעות התגובות. וקיבצתי את המאמרים האלה, שאני חושב שיש להם משמעות כשהם מקובצים יחד, לשני הכרכים האלה, שעוסקים בשנה הראשונה למלחמה הנוראה.
אנחנו ניגע בזה, אבל הייתי רוצה שראשית תספר לנו קצת מי זה אבא אחימאיר, לציבור הישראלי שאולי לא יודע או שכח.
בכמה כותרות. קודם כל, אבא אחימאיר הוא אבי אמרי בשלטון הזר הבריטי. הוא אינטלקטואל, סופר, הוגה דעות, שכבר כילד, הגיע ארצה בגיל 15, בשנת 1912, ללמוד בגימנסיה הרצליה. והוא מכיר את ה... הוא יודע את השפה העברית, לומד אותה על בוריה, מכיר את כל בעיות היישוב, הציונות דאז, והופך להיות גם ראש הציונים בעיר הולדתו בברויסק, כשממנה גם הגיעו ברל כצנלסון, יצחק טבנקין,
דוד שמעוני. מאיפה הכינוי הזה ברית הבריונים?
זה שם שבאמת ככה הביא להם צרות, אבל בריונים, את השם בריונים נתן המשורר אורי צבי גרינברג, שהלך איתו יד ביד. כדי ללחום את מלחמת את המלחמה בשלטון הזר, ולהוכיח לו שלא רק ערבים דורשים את שלהם, יהודים גם יורדים לדרוש את שלהם. בריונים זה לוחמים מימי בית שני, ויש אומרים שזה בא מהמילה בירה, בריונים, מגיני הבירה. אבא רצה לקרוא לקבוצה שלו אגודת שין א' על שם שרה אהרונסון, שהוא כל כך הריץ אותה.
והקרבה שלו לזאב ז'בוטינסקי?
הוא שמע את זאב ז'בוטינסקי עוד ב-1922 בווינה, בעיר שבה אבא עשה את הדוקטורט שלו, ואיתו הוא עלה ב-1924 פעם שנייה אל הארץ. הוא עקב אחרי הקמת התנועה הרוויזיוניסטית ב-1925, נדבק לרעיונות של ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי היה כובש לבבות, נועם, אחד הנועמים הגדולים, והוא, הרעיונות של ז'בוטינסקי טעמו את הרעיונות של אבא, והוא הצטרף מיד לתנועה הרוויזיוניסטית, למגינת ליבם של חבריו בהפועל הצעיר.
באותה תקופה להיות רוויזיוניסט זה כמעט כפירה בציונות.
לא כפירה בציונות, אבל התרסה מול השלטון, מול שלטון מפאי, השלטון מפאי שהוקמה ב-1930, בעצם בייחוד בין הפועל הצעיר ואחדות העבודה. והנסיקה של ז'בוטינסקי ותנועתו, שבאה לעשות רוויזיה בציונות, לחזור לציונות מדינית, צבאית, ולא להתעקש על עוד דונם ועוד, שזה גם חשוב כשלעצמו, אבל לא באותה שעה. באותה שעה צריך ללחם נגד הכובש הזר הבריטי. ואבא נתן לזה ביטוי בכך שהוא הקים בתנועה גם את העשייה המקסימליסטית, וגם שהוא הקים את התנועה המחתרתית הראשונה שהפגינה, לא באלימות, בהפגנות, בהתרסות, נגד הבריטים.
ואיפה מנחם בגין נכנס לתמונה הזאת?
עוד מאז היו קבלניסטים.
ומנחם בגין היה באותו זמן בפולין, הוא היה יושב ראש תנועת ביתר בפולין. הרעיונות של אבא חלחלו עד לפולין בעיתונות המקומית, בדר מומנט ואחרים. בגין קרא את זה, והוא הקים באמת בעצמו ציונות מקסימליסטית בפולין, והוא הריץ מאוד את אבא. והוא הגיע ארצה רק ב-42 כחייל בצבא משוחרר מצבא אנדרס, והוא ב-1944 נגד המרד, נגד השלטון הזר הבריטי, המרד של האצל.
אותי מסקרן, הוא אמר פה פעמיים את אותו משפט ולא הבנתי אותו עד הסוף. ציונות מקסימליסטית,
ציונות שדורשת מקסימום, את כמו שנאמר בכתב המנדט שניתן לבריטים, בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, שהיא מולדתו. זה הדרישה.
זה הכל או כלום.
וזה לא דרישה שלנו, זה דרישה שהייתה בהצהרת בלפור, זו הייתה דרישה שהייתה בכתב המנדט שניתן בחבר הלאומים למנדטור הבריטי. זה התכלית של המנדט, להקים בית לאומי לעם היהודי. היישוב המאורגן, מה שנקרא, השמאל של אז, הסתפק בזה שנקים יישובים ונראה מה יהיה הלאה אחר כך.
עכשיו אני רוצה לספר סיפור שקשור גם ליוסי, גם למנחם בגין וגם ליעקב אחימאיר. כשאני התחלתי להיות כתב בטלוויזיה בערוץ הראשון, אז הייתה איזו תקופה של חונכות, והחונך שלי היה יעקב. אחת הכתבות הראשונות שיצאתי איתו, זה היה ב-1990, לשדר מהר הזיתים בהלוויה של מנחם בגין. ישבתי לצידו וראיתי אותו, איך הוא משדר בכזה עומק, בכזה ידע, בכזאת יראת כבוד, בכזה, ואני אמרתי לעצמי, וואו, אלה העיתונאים, מה רבו מעשיך בציונות הזאת לראות עיתונאים כאלה. אז אני אומר לך, אני לא אשכח לעולם, חוץ מזה שהוא היה גם בחינה שלי לפני החתונה, אבל אני אומר לך שאת היום הזה שעברתי במחיצתו של יעקב, כשהוא שידר מהלוויה של מנחם בגין בהר הזיתים, זה אחד הזיכרונות המדהימים ביותר שמלווים אותי.
מרגש לשמוע, כן. בהחלט. אני הייתי אז באותה תקופה מנהל הלשכה של יצחק שמיר,
כן.
והלכתי בתוך ההמון שנער להר הזיתים, להלוויה העממית.
אי אפשר היה לתאר את ההמון.
הגדולה הזאת, זה... ועמדתי בצד ונדחקתי, וגם יצחק שמיר ככה, כן. התנדנד, כי היה לחץ עצום. זו הייתה לוויה שלא הייתה כמותה.
עכשיו, יוסי, בוא נדבר קצת על פוליטיקה, הליכוד של היום, לעומת מה שאתה זוכר מיצחק שמיר.
תראה, אני היום כבר לא פוליטיקאי. הקטע הפוליטי שלי היה קצת חריגה ממה שאני באמת, כלומר, עיתונאי כותב, משמר מורשת.
ניסית להתמודד, ופה ושם, זה...
לא, לא, התקופה הגדולה שלי הייתה 8 השנים שהייתי לצידו של יצחק שמיר, ובאמת...
מה מיוחד בו?
עם כל הקשיים, המיוחד בו, היעדר אגו מוחלט, והוא שם את טובת המדינה, ביטחונה, עתידה, בראש מעייניו. לא חשוב מה שיגידו עליו. לא חשוב מה שיאמרו עליו.
בניגוד לפוליטיקאים עליו. של היום?
תראה, כל הפוליטיקאים של היום, אתה לא יודע בכלל מה האידיאולוגיה שלהם. מה העקרונות שלהם. מה העקרונות של ההוא שהזכרת אותו, מה שמו? בנט. ויאיר לפיד. האידיאולוגיה היחיד בשמאל זה באמת יאיר גולן עם דעות קשות מאוד שאני ממש חרד מפני סומן. וגם בימין, גם בליכוד הוא תנועה לפחות, אתה קורא את המצע שלה, הוא תנועה מושרשת, הוא תנועה שקיימת, זה לא תנועה על הנייר, זה לא תנועת אוויר, זה תנועה ששומרת גם על הכוח, האלקטורט שלה בציבור.
היא כל כך מושרשת,
אבל יש בעיה,
שבמקום השני בסקרים של הפריימריז, זה לא פחות ולא יותר טלי גוטליב. אלה הפנים של הליכוד?
חס וחלילה.
אלה הפנים של יצחק שמיר?
חס וחלילה, חס וחלילה. אני כתבתי דברים חריפים נגדה, חיזקתי את יריב לוין שיצא נגדה. לפעמים אגב צריך לומר, לא יודעות, היא אומרת דברים שאני מסכים איתם שהם חשובים, אבל באיזה סגנון, באיזה טון, באיזה צעקנות, היא לא נותנת למראיין לשאול שאלה, היא פשוט הרגש שזה לא במקום, זה לא הליכוד, זה לא הדר הביתרי,
יש פה איזשהו,
ואני מקווה שהסקר הוא דבר שקר, כפי שאמר דוקטור בוג, שבימים אלה אגב מלאו 50 שנה למותו.
השתרש לנו פה איזשהו דפוס, שככל שאני צועק יותר, ככל שאני
וולגרי יותר,
ככל שאני וולגרי
יותר, תראה מה שנעשה באולפנים, שוקי, תראה מה שנעשה.
אז אתה רואה את יאיר גולן שהוא מתלהם עוד יותר, כי הוא היה בהתחלה מתון, ופתאום התחיל לעלות את הטון.
אבל זה לא רק הפוליטיקאים, תראה את האולפנים, מה שנעשה. אתה לפעמים לא יודע, לא שומע מה אומרים, כי הם מפריעים אחד לשני, אני מקווה שפעם.
אי אפשר כבר להכניס יותר מילה. בדיוק. זה פשוט נורא.
אז אני שואל
את זה. ואם אתה מופיע בצורה שקטה, אני בדידי הייתה הדבר, אתה מופיע בצורה שקטה, מכובדת, אתה לא מוזמן יותר.
אתה לא
מוזמן יותר.
אתה לא מביא רייטינג.
לא מוזמן יותר, אתה לא מביא רייטינג.
אני שואל, אתה 8 שנים היית עם שמיר, נכון?
8 שנים בדיוק.
8 שנים. אם הוא היה היום, לאן היה הולך?
תראה, שמיר, תיאמר לזכותו של שמיר, שב-1996 הוא הטיל את כל כובד משקלו למען בחירתו של נתניהו מול פרס. הסיכויים של נתניהו אז היו אפסיים.
אבל הוא קינה אותו מלאך חבלה או שאני טועה?
פרס מנקודת מבט, מנקודת עמדה של ראש ממשלה מכהן, ואף על פי כן נתניהו ניצח. ועם הזמן, בשנים האלה, כש... שמיר כבר היה במה שנקרא בית הלורדים של מי שהיו שם בעמות משפט. אז
הוא קינה אותו.
כן, אז נתניהו לצערי התעלם ממנו, וזה אחת נקודות החולשה של נתניהו, זה אינטליגנציה רגשית פחותה.
השתמש וזרו?
אבל אולי מנהיג צריך באמת קצת את ה... אני זוכר ששמיר פעם, שמיר נזף בי משהו כזה, ו... ושאלתי אותו, למה אתה מתאכזר אליי וזה? כי לא תמיד הדברים היו קלים בלשכה. אז הוא אומר, אם אני מתאכזר אל עצמי, אני יכול גם להתאכזר אליך, יוסי. וזה היה אמת שבאמיתה.
אמת שבאמיתה.
הוא התאכזר לעצמו למען עם ישראל.
עכשיו, כן.
לא, כאילו אני שומע את הדברים, אבל אמרת איזה משפט, שאולי באמת מנהיג צריך שיהיה נטול רגש. שיקח את ההחלטות הקשות האלה...
אם אתה רומז שלשמיר לא היה רגש, אז אתה טועה.
לא, אני מדבר על נתניהו. שאתה דיברת על נתניהו.
כן.
תראה, יכול להיות, תראה, ההחלטה הזאת הרי של היום, של להחזיר חטופים או ללכת למלחמה, אני לא מקנה נגיד באף אחד מאיתנו, אם היה צריך לעמוד פה.
הוא שאמרנו מקודם.
ואתה מבין, אז אולי אחד היתרונות של מנהיג כמו נתניהו זה... האפשרות לנתק את הרגש.
שוקי, זה עניין של מינון.
זה מינון לא
נורמלי. אם אתה היית נתניהו ואני הייתי המראיין, הייתי שואל בתקופות כאלה ואחרות, הכל בסדר בבית?
לא יודע, אם אין לי, לאשתי אין תואר AM או BA.
לא, זה... אז אולי השאלה הזאת היא באמת במקומה.
אני רוצה להגיד לך, להעיר לך משהו על העניין הזה. כשהיו מלחמות בעבר... האופוזיציה התייצבה מאחורי הממשלה. האופוזיציה לא יצאה החוצה בעולם וביקשה את התערבות העולם נגד הממשלה.
שזה שינוי קרוע מאוד.
ממשלה והחלטה פנימית של ריבונית של ממשלת ישראל הנבחרת. היום זה השתנה. כן. היום מה שנעשה, זה עוד חזית שנתניהו, ראש הממשלה, צריך להתמודד מולה, ויאמר לזכותו שהוא לא נסחף. הוא לא מדבר בחריפות.
שתי אמירות חשובות.
זה לי... אנשים מהעם שלנו. כן. שמלכלכים את מדינת ישראל, זה פוליטיקאים זה... שלנו שמשחירים את, כן. את השם שלנו בעולם.
נזק עצום.
יאיר
נזק
גולן בלתי. שאומר שישראל נהנית לרצוח תינוקות או בסיבור.
היום עיתון אוקיי. הארץ משווה היום את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט לאיזה גנרל כן, נאצי.
גנרל לנגל נאצי.
נאצי. זה... אז עד אין לאן... דבר כזה, בעיתונות גם בארץ לא תמיד
לא
היו.
לא היה את הסגנון הזה.
הארץ תמיד היה בעד ממשלה כשזה כן. היה מנדט. אבל הפעם זה ממש מקצין מגיליון כן. לגיליון, אני קורא את זה ומתפלץ.
מה דעתך על מה שקורה בכיכר החטופים, בקפלן, עד כמה...
אני הולך לשם
המחאה
לפעמים.
המחאה הזאת נוגעת בך.
אני הולך לשם, בך. אני כואב את כאבם של המשפחות, פה ושם מדבר איתם, מצלם, כותב גם על הנושא mm-hmm. הזה, ומחשיב אותו מאוד. זה היה יותר בשנה שעברה. השנה אני רואה שעל על התביעה, על ההפגנה שנועדה לנושא כל כך... אנושי, רגשי, חשוב, התלבשה מהפכה של השמאל כן. במטרה להפיל את ביבי.
אחד המראיינים שאל...
יותר, עד כדי כך שאתה חושב שמה שחשוב להם יותר זה להפיל את הממשלה באמצעים לא דמוקרטיים מאשר להביא את החטופים, לאפשר לראש הממשלה לעשות את המעשה ולהביא את החטופים.
היה סרטון שראיתי השבוע שאחד המראיינים שאל את אחד מהמחאה, הוא אומר לו תקשיב, נתניהו מחזיר את כל החטופים, אבל בתנאי שהוא נהיה ראש ממשלה לעוד 5 שנים.
לא, זה לא עבר לו.
זה לא עבר לו בגרון בכלל.
בכלל.
בכלל. אז אתה שואל את עצמך, רגע, החטופים הפכו להיות כלי פוליטי כדי להפיל שלטון?
מכשיר עליהם.
זה מכשיר, אתה מבין?
וייקל כזה.
כן. עכשיו, תראה, יצחק שמיר, כשהרב כהנא נאם במליאה, הוא יצא. אריאל שרון פיטר את שרי ש"ס וראה מה שנקרא את את טובת הקואליציה הציונית או משהו כזה. אצל נתניהו החרדים זוכים לא רק למה שאנחנו רואים עכשיו עם אומן, עם חוק הגיוס, אנחנו רואים גם את סמוטריץ' ובן גביר פתאום במיינסטרים של החברה הישראלית כשהם היו במקומות אחרים לגמרי. השתננו, נהיינו אופורטוניסטים, השלטון מקדש את כל האמצעים?
קודם כל, סמוטריץ' ובן גביר הם באמת קיצונים בעמדות שלהם, אבל לא הייתי משווה אותם לכך ולרב כהנא, לא עד כדי כך, לא עד כדי, קל מאוד להשוות וקל מאוד להגיד ככה וככה. לפעמים הם נוהגים באחריות, לפעמים לא. ואני רוצה להגיד לך, אני משער שאם יזדמן למישהו מהאופוזיציה להקים ממשלה, הוא ייתן לשס, הוא ייתן לציונות הדתית, הוא ייתן
אני לא בטוח.
לסמוטריץ', הכל, כל התביעות, זה הפוליטיקה בארץ.
אני נאיבי?
אתה נאיבי. ממש. תראה, מצד שני,
מה, אני נאיבי בחייך.
מסתכל סמוטריץ' ובן גביר, ורואה איך השמאל מתנהג, וכמה אלימות, וכמה צעקות, וכמה רעש, והוא רואה שבסקר המנדטים שלו עולים, אז למה שהוא לא ינה כמוהו?
אגב, יש דבר מעניין, אם לחזור רגע לשמיר, ב-1980, כששמיר הקים את ממשלת האחדות השנייה, היא כבר לא הייתה ברוטציה.
כן.
הוא יכול היה להקים אותה עם החרדים של נכון. אז, ועם שש של
הוא
אז.
הוא בחר את שמעון פרס.
הוא בחר את שמעון פרס, והזמין את החרדים, למרות שהיה לו כן. כבר רוב, להצטרף לממשלה, והם הצטרפו.
כן. יוסי, מה החלום שלך בכל מה שקשור בבית אבא, או במכון ז'בוטינסקי, או בהנצחה של זאב ז'בוטינסקי, שקיבלת... את המפתחות לפרויקט החשוב הזה.
תראה, אני הייתי יושב ראש, הייתי מנכ״ל מכון ז'בוטינסקי במשך 12 שנה, ואחר כך עוד 5 שנים כיושב ראש המכון, כשיצאתי לגמלאות, מה שנקרא.
מה החלום שלך?
תראה, לפי דעתי, ז'בוטינסקי הוא המנהיג שרוב המחשבות שלו, הדעות שלו, בכל התחומים, צבאי, מדיני, כלכלי, תרבותי, חברתי, רלוונטיות להיום. בכל התחום. קודם כל הוא אבי הצבאיות בישראל. הוא הקים את הגדודים העבריים, הוא לחם על הגנת היהודים באודסה עוד לפני שהוא הגיע ארצה. הוא לחם על הגנת ירושלים וישב על זה בכלא אקו 3 חודשים, הוא הקים את תנועת ביתר, הוא כתב את המאמר המכונן קיר הברזל, האיש שהוא אבי הצבאיות בישראל, והוא גם אבי מדינת הרווחה בישראל, לא סוציאליזם, כלכלה חופשית, אבל עם דאגה למי שלא יכול להשיג את המינימום ההכרחי.
חמשת הממים של...
אכן כן, הוא גם היה, אתה רואה, הוא היה גם מה שנקרא, איך קוראים לזה?
קופירייטר.
חמשת הממים.
זה תפס.
הוא היה גם אז איש הסברה מצוין, כן. הוא ידע לעשות סרטים, הראשון שעשה סרט הסברה על על הצדקת תביעתנו לארץ ישראל, שהופץ כן. בכל קהילות היהודים. ואת זה צריך להביא לידיעת הדור החדש, יש לו כמובן דעה קדומה. אגב, אני היום, כפי שאמרתי, בתור יושב ראש המועצה הציבורית להנצחת ז'בוטינסקי, אני יחד עם מי שהיום מכהנת כיושבת ראש המכון, גברת ניבה פון וייזל, אנחנו מובילים את הקמת המרכז המורשת הענקי של לזכרו של ז'בוטינסקי במצודת זאב, והממשלה באמת לפני שבועיים הקציבה לכך סכום נכבד שיאפשר את הוצאה לפועל של הפרויקט.
לא לקחו אותו לאומן?
את מי?
את התקציב.
חילקו,
חילקו, חילקו. אתה לא חייב לענות, זה בסדר.
לא אגיד לך אמן על אומן.
כן, זהו. הוא בא טעון על אומן, הוא בא ממש טעון.
תראה,
כשאתה רואה את החרדים, שוקי,
כשאתה... תשאל את החרדים, יגידו לך, זה חלק מההסכמים הקואליציון.
החרדים היום, פשוט, אני עכשיו מלאו 70 שנה למותו, 90 שנה למותו של הרב קוק. הוא שהציל את אבא שלי מהליכה לשביתת רעב עד מוות. הוא הציל אותו, והציל אותו מהגרדום בפרשת עלילת רצח חלוזרוב. הוא מדבר על הצורך של הליכת תלמידי ישיבות למלחמות המצווה של עם ישראל. זה היה גדול רבני נכון, ארץ ישראל, שהיו לו מתנגדים, וגם השמאל חרף וגידף אותו, נכון. על זה שהוא מתייצב לימין ישמי פרשת ארלוזרות.
טוב, תזמין אותנו לפתיחה של המכון של זאב ז'בוטינסקי.
תפנה ישר למכון, אני... אבל אני אזכור.
אבל לא, לפרויקט החדש כן. שלך. ואני רוצה להודות לך שבאת לאולפן.
אני מזמין את כל המאזינים והצופים גם למוזיאון בית אבא. יש אתר אינטרנט בשם זה, אפשר להיכנס לעשות שורי בית.
אתה גם נותן הרצאות שם.
הרצאות, מראה את החדר העבודה שלו ואת מורשתו. ואני מאוד מודה לשניכם על זה שהזמנתם אותי והערכתם אותי.
רעיון תרבותי ומעניין.
אתה אמרת.
תודה. תודה לך, יוסי אחימיר.
תל חי.
תל חי. ותראה, לפני סיום אני רוצה בכל זאת לשלוח מכאן ברכה מיוחדת לשני אנשים או לשתי נשים. אז אני מרדיו סול, שוקי, אני רוצה הקדשה מיוחדת לקרין אשד ואימא עירית אשד שחוגגות הערב יום הולדת, אימא ובת. עירית אשד שכל כולה לב אחד גדול, וקרין אשד שמלאה במעשה חסד. אז מזל טוב לאימא ולבת שמחוברות בלב ובנפש לנצח נצחים. ולקרין נאחל שיגיע זיווק אמיתי. אתה מכיר מישהו בעניין הזה?
בת כמה קרין?
לא, לא אומרים את הגיל. אבל שיהיה זיווג אמיתי, הגון ושמחה בלב. הטכנאי
שלך. תמיד, הטכנאי. זהו. אז בכל זאת המסורת מקננת בך.
זהו. ולהם נקדיש את השיר אורות של אברהם טל. ולכם נאמר וניפרד, אתה יכול כבר להשמיע את השיר. עד כאן תוכניתנו, סוגרים שבוע. תודה לכם, תודה לך שוקי אברהם, תודה לך יוסי אחימאיר. נתפלל לבשורות טובות ולהתראות בשבוע הבא.
כל השאלות שבדרך שאלת לפעמים לא העזת לגלות אורות מהבבים משתי שניות חולפים חיי אל מול עיניי קולות מזמן אחר הלב אומר להתעורר פתחות לפניך, להתגלות מול עיניך, בחייך. כל התהיות נעלמות ברגע, ועכשיו ברור מה חשוב ומה פחות. אורות
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים...